טוב, אנחנו ביום ראשון בפרשת חיי שרה, פרק כ"ג פסוק א'. והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. כותב רש"י ושואל, קודם כל הוא מצטט כמעט את כל הפסוק מתחילת פירושו. והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים. מה קשה פה לרש"י? ברגע שהפסוק אומר את המילים חיי שרה, זה הכותרת, זה ההתחלה, חיים של שרה זה יחידה אחת. אז אם זה יחידה אחת, אז צריך לכתוב והיו חיי שרה 127 שנים. זה יחידה אחת שהיא חיה כך וכך שנים. מה פתאום אתה פותח ואומר יחידה של חיים ומחלק את זה לקבוצות של 100, של 20, של 7? אומר רש"י, לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, כל כלל, כל קבוצה. התורה כתבה את המילה שנה, במילה 100 כתבה שנה, 20 כתבה שנה, ולשרי כתבה שנים, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו. כל קבוצה יש לה איזה מסר, איזה משמעות, ואז יש, לומדים קבוצה אחת מהשנייה לגבי, כפי שרש"י שמיד יפרט. בת 100 כבת 20 לחטא. מה בת 20 לא חטא, שהרי אינה בת עונשים? אף בת 100 בלא חטא. מה הכוונה? רש"י כבר אמר לנו בפרשת נוח, מתי שנוח התחיל ללדת את הילדים שלו, כמה רש"י הסביר למה עשה הקדוש ברוך הוא שנוח יתחיל ללדת בגיל מאוחר. סליחה, בפרשת בראשית, אבל בראשית מדברים על נוח, עכשיו התורה מתחילה להגיד מתי נוח התחיל ללדת. זה כתוב בפרק ה' פסוק ל"ב, כתוב ויהי נוח בן 500 שנה ואז התחיל ללדת, וילד נוח את שם, את חם, את יפת. עכשיו מסביר רש"י למה נוח התחיל ללדת בגיל 500, הרי כל האנשים ילדו, כל אלה שנולדו באותן תקופות התחילו ללדת בגיל 30, בגיל 29, 70, היה תרח, כל אלה ילדו בגיל הרבה יותר מוקדם. אז אחד את זה הדברים רש"י שם הסביר, שהקדוש ברוך הוא לא רצה שהבן הגדול ביותר של נוח יגיע לפני המבול לגיל 100. והמבול הרי היה כשנוח היה בן 600. זאת אומרת, הכי גדול היה, הגיע לגיל 100. מה מיוחד בגיל 100? שם רש"י אמר שלפני מתן תורה, הגיל שקובע להעניש בן אדם על המעשים שלו זה גיל 100. איך רש"י אמר שם? לכן, אם אדם עשה מעשים לא טובים עד גיל 100, לא נחשב לו באופן שיעניש אותו. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, אם הבנים של נוח, אפילו נגיד שהמעשים שלהם לא יהיו מי יודע מה הכי טובים, אבל מכיוון שהמבול יהיה לפני שהגדול ביותר יהיה בגיל 100, אז הוא לא יצטרך למות במבול. זאת אומרת ששם רש"י גילה לנו שעד גיל 100 זה לא בין עונשים. זה אותו רעיון, חוזר על זה רש"י גם פה. שרה בת 20 היא הרי לא בת עונשים, כי בת 20 היא הרי לפני 100. ברגע שמגיע ל-100, לכאורה זה כבר מתחיל להיחשב. אומרת התורה 100 שנה ו-20 שנה, להשוות את ה-100 ל-20. כמו שכשהיא בגיל 20 אז היא לא בת עונשים, אז תדע לך שגם כשהיא הייתה בת 100 אז היא לא בת עונשים, היא הייתה נקייה. אחר כך מה מלמד אותה על מספר 7? הוא בת 20 כבת 7 ליופי, כמו שהיא ילדה בת 7 בטבעה לא צריכה לעשות כל מיני אמצעים חיצוניים לגרום ליופי שלה, על דרך זה שרה גם הייתה בת 20 אותו דבר כמו שהיא בת 7. ואז אחרי זה מסיימת התורה ואומרת שני חיי שרה. אחורה כבר אמרנו והיו חיי שרה כך וכך, מה צריך לסיים עוד הפעם שני חיי שרה? אומר רש"י, מה מלמד את המשפט האחרון? כולם שווים לטובה. מה זה כולם שווים לטובה? דבר ראשון, בקטע הקודם רש"י רק אמר שבת 20, בת 100 היא כבת 20, בת 20 היא כבת 7, לא ממש, כ זה כף הדמיון. בת רב אומר שני חיי שרה כולם שווים, זה לא שבת 100 היא הייתה כמו בת 20 אבל לא ממש, או בת 20 היה כמו בת 7 אבל לא ממש, לא, אלא כולם שווים לטובה, ממש אותו דבר. זה פירוש אחד. מה רש"י מדגיש בכולם שווים לטובה? משמעות נוספת יש, שהרי בכל הלימודים הקודמים השווינו את הגיל המבוגר לגיל הצעיר, אמרנו בת 100 היא כמו בגיל הצעיר של 20, בת 20 היא כמו הגיל הצעיר של 7. יש אבל מצד שני גם הפוך, יש מעלות שאדם מגיע להם רק כשהוא בן 100 או בן גיל מבוגר, מקבל חוכמה יותר גדולה וכו'. בת רב אומרת כולם שווים לטובה, אל תשווה רק את השנים המאוחרות לצעירות, אלא גם הפוך. השנים הצעירות היו אצלה בכזו, בכזה שבח, כמו המעלות שמגיעים אליהם בגיל המאוחר. פסוק ב', ותום הצרה בקריית ארבע, היא חברון, בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אומר רש"י, בקריית ארבע, למה קוראים לקריה הזו בשם הזה ארבע? על שם ארבע ענקים שהיו שם, אחימן, שישי ותלמי ואביהם. היו שם ארבע ענקים מפורסמים, לכן קראו לכל הקריה הזו בשם קריית ארבע. דבר אחר, על שם ארבע זוגות שנקברו שם. זה שם שנאמר על שם העתיד, כיוון שיש ארבע זוגות מפורסמים שנקברו במקום הזה. מי הם ארבעת איש ואשתו? ארבע זוגות זכר ונקבה. מי הם ארבעת הזוגות? אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. אז על שם ארבעת הזוגות קוראים לזה קריית ארבע.
מה היה השם של אביהם של אחימן ששי ותלמי?
ארבע.
מה?
ארבע כנראה.
ארבע.
ארבע.
אוקיי.
המילה ארבע, ככה כנראה שזה הוא, כי בספר יהושע, שמביאים את השם של העיר הזו, שם כתוב בשם חברון לפנים, שם אומרים, איך קוראו לחברון לפנים? קריית ארבע, האדם הגדול בענקים. אז מזה מובן שהמילה ארבע, שזה גם מספר, זה גם היה כינוי של האדם הזה. ויבוא אברהם, מאיפה הוא בא? מבאר שבע. כי הרי למדנו בסוף פרשה הקודמת, שמיד אחרי העקידה, וישב אברהם מבאר שבע. אז עכשיו שאברהם בא, הוא בא מבאר שבע. לספוד לשרה ולבכותה, נשמחה מיתת שרה לעקידת יצחק. סיום פרשה הקודמת זה העקידה. מיד פורם אומרים על פטירת שרה, מה הקשר בין שני הסיפורים? לפי שעל ידי בשורת העקידה, שרה מתה בגלל העקידה. למה היא מתה בגלל העקידה? שנזדמן בנה לשחיטה. וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה. שמה פירוש, אפשר להבין את הרש"י הזה בשני משמעויות. משמעות הפשוטה שכל אחד קורא מה מבין, שהיא שמעה, שהבן שלה נשחט, אז היא מתה, כן? ומרוב צער, שכאילו היא מאבדת את הבן שלה. אומרים המפרשים להפך. שרה, מה יש לצער? אם הקדוש ברוך הוא אומר, לענות אותו, לענות אותו על המזבח, אז כמו שאברהם הלך בשמחה, ויצחק הלך בשמחה, אז שרה ודאי שלך בשמחה. מה הבעיה? השטן בא לשרה ואומר לה, תדעי לך שבסוף יצחק לא נשחט, וכמעט שלא נשחט. למה? כי כנראה שהוא לא מתאים לעניין. אמרה, הוא לא, הפוך, הוא לא מתאים לעניין, מה הבן שלי לא מתאים להיות קורבן להשם, מזה פרחה נשמעת. בדיוק לב. פסוק ג', ויקום אברהם מעל פני מיתו וידבר על בני חטא לאמור. מה הוא אומר להם? גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני. מסביר רש"י, גר ותושב אנוכי עמכם. המילה גר והמילה תושב הרי הם שתי הגדרות הפוכות. גר זה מראה שאני רק אורח ואני, ותושב, גר זה יכול להיות, זה לא המקום שלי, ותושב זה אני תושב כאן. מה הם שני ההפכים? אז אומר רש"י, גר מארץ אחרת ונתיישבתי עמכם. גר זה על שם העבר ותושב זה על שם ההווה. הוא מדרש אגדה, אבל רש"י מביא מדרש מעניין. אברהם אומר לבני חטא ככה, אם תרצו הרי ניגר, ואם לאו יהיה תושב ואתלנה מן הדין, שאמר לי הקדוש ברוך הוא לזרעך אתן את הארץ הזאת. מה הכוונה? בדרך כלל בכל שטח יש בעלות כללית, יש בעלות פרטית. כשאני יש בעלות כללית, זה שייך למדינה, שייך למלך. מה שייך לו? שייך לו כל המדינה בכללות. אבל בפרטות כל שטח ושטח, כל חלקת אדמה שייכת באופן פרטי לאנשים פרטיים ששילמו על זה במיטב כספם וקנו את זה. הבעלות הכללית היא גם בעלות, כי המלך אם הוא רוצה הוא יכול להפקיע אדמות וכולי, אבל באופן פרטי יש בעלות כללית ובעלות פרטית. אברהם בא ואומר ככה, את הבעלות הכללית שלכם על המקום, מדינת אנשי חטא, אני לא בא לגעת בכם, אתם הבעלים הכלליים, אני סך הכל כאורח. אני רוצה לקנות כבעלות פרטית שטח מסוים. אז אם תרצו, אם תתנו לי למכור לי את השטח הפרטי, הרי אני גר, אני נשאר פה כגר, זאת אומרת, אתם הבעלים הכלליים ואני אהיה בעלים פרטיים פה. אבל אם לא תרצו, אם אתם מפריעים לי להיות בעל הבית פרטי על השטח, סימן שהגיע הזמן שגם הבעלות הכללית שלכם צריכה להיעלם מפה. כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לי שלזרעך אתן את הארץ הזאת. אז כל זמן שאתם נשארים בעלים כלליים ואני בעל פרטי, לא אכפת לי, יגיע הזמן גם אני בעל הבית הכללי. אבל אם אתם מפריעים לי לפרטי, סימן שגם אתם הולכים לאבד את הכללי. זה מה שהוא אומר להם, גר, אני מוכן להיות גר, אבל אם לא, אני אהיה תושב. זה ההבדל בין גר לתושב, זה הבעלות הפרטית והבעלות הכללית. לבני חטא, לבעלי המקום. אחוזת קבר, מה זה אחוזת קבר? אחוזה זה בדרך כלל דבר שהוא כינוי לשטח שאתה אוחז בו, הוא שלך. קבר זה שטח שאתה הוא לא שלך, הוא מיועד לנפטר והוא שלו, הוא לא שלך. מה זה אחוזת קבר? זה דבר והיפוכו. לכן אומר רש"י, אחוזת קרקע לבית הקברות. הוא לא רצה לקנות רק חלקה קטנה ספציפית לאותו 4 על 4 שיקברו שם עשרה. הוא רוצה לקנות את כל הקרקע, שיהיה שם בית הקברות. בית הקברות זה כינוי שהוא לא הולך להיות רק הקבר הספציפי. הקבר הזה, אבל הוא יהיה בית הקברות, דהיינו החלקים האחרים שעדיין לא נקברו שם אנשים, זה אחוזה, זה יהיה אחוז
גם
בידי.
גם שלו וגם של הנפטר.
של הנפטר זה החלק הספציפי, החלקים האחרים שיהיה שלו. סוכי, ויענו בני חטא את אברהם לאמור לו. שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. במבחר קברנו קבור את מיתך. איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מיתך. הוא אומר, אין בעיה, מה אתה רוצה? קבר, תבחר לך מה שאתה רוצה. אפילו שטח ששייך אולי למישהו, אף אחד לא ימנע ממך. כמו שרש"י אומר, לא יכלה, מהפירוש לא ימנע. כמו שידוע, הפסוק בתהילים אומר, לא תכלה רחמך. או כמו כתוב, למדנו את זה כבר קודם, ויקלה הגשם. עכשיו, למרות שהמילה תכלה ויקלה שרש"י מביא מסתיים באלף, פה יכלה מסתיים בהי, אף על פי כן זה לא קושייה כל כך, לפעמים הי ואלף יכולים להתחלב במשמעות המילה נשארת אותה משמעות. סוג זין, ויוקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מיתים מלפניי, שמעוני ופיגו לי באפרון בן צוחר. אברהם לא מוכן לקבל ככה, הוא רוצה לקנות מקום מאוד מאוד ספציפי. הוא אומר, אם יש את נפשכם, מה הכוונה נפשכם? רצונכם. אם אתם רוצים, נפש זה שם נרדף לרצון. ופיגו לי, מה זה ופיגו לי? לשום בקשה, אני מבקש ממכם, תקבו לי פגישה. כמו אל תפגעי בי, אל תפגעי בי, הכוונה אל תבקש ממני, אל תבקשי ממני. פה ופיגו לי, אני מבקש ממכם מאוד את העניין הזה. מה הוא מבקש? ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. מסביר רש"י, המכפלה, למה קראו לזה המכפלה? פירוש אחד אומר רש"י, זה בית ועלייה על גביו. זה פשוט שתי קומות, שתי מפלסים יש שם. דבר אחר, שכפולה בזוגות. מכפלה, כי הזוגות שנקברו שם, הם כפולים, כמו שכבר אמרנו קודם, ארבע זוגות.
וידע שהאדם הראשון חבור שם?
לכן הוא הלך לשם. למה רש"י צריך להביא שני פירושים למילה המכפלה? כי מצד אחד יש כאן קושי, למה הוא צריך לתת שני סימנים לאיזה מערה הוא מתכוון? לכאורה, אם הוא אומר את מערת המכפלה שלו, אז צריך להבין לבד על איזה מערה מתכוונים. אם הוא היה אומר את המערה אשר בקצה שדהו, גם אנחנו יודעים על איזה מערה מתכוונים. למה צריך לתת שני סימנים? לכן הוא אומר ששני הסימנים זה בא לדבר, סימן אחד הוא נותן. הסימן הוא שזה בקצה שדהו, זה הסימן למיקום. למה הוא קורא למכפלה? מכפלה זה לא סימן, מכפלה זה מקום שכפול בקבורה שלהם. רש"י אבל לא מסתפק בפירוש הזה, כי הוא אומר, אברהם בא לבקש קבר אחד. למה שבא לבקש קבר, פתאום הוא אומר, מה, אני רוצה לקבל מקום עם שמונה קברים, ולא מתאים לבקשה שלך. לכן הוא אומר, פירוש ראשון, מכפלה זה לא כפולה בזוגות, אלא זה פשוט שתי מפלסים שיש במקום. בכסף מלא, מסביר רש"י, מה זה פירוש בכסף מלא? לא שהכסף הוא מלא, מה זה הכסף מלא, כסף מסוג מלא, אלא השלם כל שוויה. המילה כסף זה מילה נרדפת למחיר, כאילו בכסף מלא, במחיר מלא, כמה שזה שווה בלי הנחות אני רוצה לשלם. וכן דוד אמר לארבנה, ככה דוד אמר כשהוא קנה את השטח שעליו נבנה לאחר מכן בית המקדש, בכסף מלא אמר דוד המלך, במחיר מלא. פסוק י' ואפרון יושב בתוך בני חטא, ויען אפרון החיתי את אברהם באוזני בני חטא לכל באי שער עירו לאמור. מה זה ואפרון יושב? אומר שכתיב חסר. אפרון כרגע הוא אדם חשוב, אברהם צריך אותו. אז למה התורה כתבה את המילה יושב בכתיב חסר? כשכתוב כתיב חסר זה מראה שיש איזה חיסרון לבן אדם. אומר רש"י, אותו היום מינו שוטר עליהם. רק באותו יום הוא מונה אפרון להיות אחראי על בני חטא.
איפה כתיב חסר?
היושב, כתוב בלי דבר. מה הסיבה שמינו באותו יום את אפרון? מפני חשיבותו של אברהם, שהיה צריך לו עלה לגדולה. אברהם צריך ליצור גשר פגישה עם אפרון, אז לא מתאים שאברהם צריך להיפגש עם איזה ערבי פשוט. אז הקדוש ברוך הוא סיבב שבאותו יום הוא יהיה אדם חשוב, אז מתאים לאברהם להיפגש עם אדם חשוב.
אז
לכל באי
לבנות יושב
מאותו יום לכל באי שער עירו מה כל האנשים היו שם שכולם בטלו ממלאכתם ובאו לגמול חסד לשרה כל הערבים בחברון באו לגמול חסד לשרה ביום קבורתה ואז אומר אברהם לחברון, לאפרון באוזני כולם אומר לו ככה לא, סליחה, אומר אפרון לאברהם לא אדוני ישמעני השדה נתתי לך והמערה שבו לכאן את עתיה לעיני בני אמין את עתיה לך כבור מיתך אפרון אומר כך את זה חינם, לא רוצה כסף בכלל לא אדוני, מה פוש לא אדוני מה הוא אומר, אני לא מסכים לא שאני לא מסכים למכור לך אלא לא תקנה אותה בדמים, לא רוצה למכור לך את זה בכסף נתתי עלך, מה זה נתתי עלך? בדרך כלל אדמה, איך נותנים? לא נותנים אדמה כך, אדמה צריך לעשות איזה פעולת קניין וכאן הרי אברהם עוד לא עשה שום פעולה מה זה נתתי לך? אומר רשי, הרי כמו שנתתי עלך כאילו כבר עשית פה קניין, כאילו עשית את כל מה שצריך זה שלך, תקבור וזה כבר שלך אברהם לא מסכים וישתחו אברהם לפני עם הארץ וידבר אל אפרון באוזני עם הארץ למור אך אם אתה לושמעיני נתתי כסף השדה כך ממני והקברה את מיתי שם מסביר רשי אך אם אתה לושמעיני אתה אומר לי לשמוע לך ולקח בחינם אני אי אפשי בכך למה כתוב הרי שלמה המלך אומר ושונא מתנות יחיה לא רוצה לקבל מתנה אני רוצה כסף. לשלם במחיר מלא על הדבר אך אם אתה לושמעיני הלוואי ותשמעיני נתתי מה זה נתתי? אברהם אבינו מדבר על כסף וכסף הרי יכול לתת לו מה? מילא קודם אמרנו נתתי באדמה וכאילו נתתי מה זה בכסף נתתי? אומר שנתתי דונאי דונאי מה הכוונה? נתתי דונאי בלעז מוכנו אצלי והלוואי נתתי לך כבר והכסף אצלי בכיס רק תגיד שאתה מוכן לקבל אני כבר רוצה להיות אחרי המצב של נתתי רוצה כבר להגיד נתתי עוד לא נתתי אבל אני רוצה כבר שזה יהיה כאילו אחרי המחיר
יש לי שאלה
רק נסיים את העניין פסוק י' והיה נפרון את אברהם לאמור לו אדוני ישמעיני ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך מהי ואת מתך קבור מה אומר אפרון לאברהם בלי רשי טועים בפירוש הפסוק כשקוראים את הפסוק מלמעלה מה מובן אפרון אומר לו נו 400 שקל מה זה תן לי 400 שקל וכך להפך אפרון אומר לו זה רק 400 שקל מה אכפת לך קח את זה בחינם שזה אתה עושה עסק אפרון ממשיך להתעקש שיקח בחינם זה מככה רשי מסביר ביני ובינך בני בן שני אוהבים כמונו כאלה אנשים שאוהבים אחד את השני מה היא חשובה? מה זה הכסף הזה? לכלום אלא הנח את המחר תעזוב את המחירה תשכח ממחירה לא רוצה מחירה ואת מתחק כבר תקבור בלי תשלום זה בדיוק הפוך מה שאנחנו בדרך כלל חושבים להבין את הפסוק
זה
אפרון אומר לאברהם אבל אברהם רק שמע את המחיר ומיד וישמע אברהם אל אפרון וישקול אברהם לאפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת 400 שקל כסף עובר לסוחר מסביר רשי וישקול אברהם לאפרון למה כתוב פה חסר וב גם המילה אפרון בלי וב לפי שאמר הרבה ואפילו מעט לא עשה הוא אמר כל הזמן הרבה כך בחינם כך בחינם שהיה צריך לקבל את הכסף אז הוא לא אמר לא מספיק חצי משהו אם אתה רוצה למכור הרי אם אדם רוצה למכור אז אפשר לעשות מחירה סמלית לא שנטל ממנו שקלים גדולים שהם קנטרים קנטרים ושקלים כמו בשפה שלנו זה נגיד דולר שווה בכל מדינה שאתה בא זה דבר שהוא שווה הוא לקח ממנו כסף כזה שהוא שנאמר עובר לסוחר מה הכוונה עובר לסוחר? שמתקבלים בשקל בכל מקום ויש מקום ששקליהם גדולים שהם קנטרים קנטרים זה השם של השקל צינטינאירש בלעז זה משקלים כאלה עם מידות מפורסמות וגדולות ואלה שעושים את החשבון אז כמה זה היום אם רוצים לדעת כמה כסף אברהם שילם זה 640 קילו כסף צרוף כן 640 קילו כסף צרוף זה היה המחיר שאברהם אבינו שילם עבור מערת המכפלה וזה לא עזר לו שעד היום הם עדיין רוצים את המערה בשבילם
אבל מה הסיפור?